אנחנו ביום שני של פרשת קדושים, פרק י"ט, פסוק ט"ו. לא תעשו עוול במשפט, לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול, בצדק תשפוט עמיתך. זה פסוק שכל הפסוק כולו זה הוראות לדיינים איך הם צריכים לנהוג במשפט. התייחס רש"י לחלק הראשון, לא תעשו עוול במשפט, מלמד שהדיין המקלקל את הדין קרוי אבל סנוי ומשוקץ חרם ותועבה. אלו החמש כינויים שמקבל דיין שמקלקל. ואיפה אנחנו לומדים את החמש כינויים הללו? הרי אצלנו בפסוק כתוב עוול. איך מהמילה עוול הגענו לכל הביטויים הללו? אז העניין שקוראים לו אבל זה מרומז, זה אותם אותיות של עוול. רש"י ממשיך ואומר שהעוול קרוי תועבה, שנאמר ספר דברים, יש פסוק שאומר כי תועבת השם כל עושה עוול. אז יש לנו כבר גם את הכינוי עוול וגם את הכינוי תועבה. והתועבה קרויה שקץ וחרם, שנאמר ולא תביא תועבה אל ביתך והיית חרם כמוהו, שקץ תשקצנו וגומר. אז מדי הגענו לכינוי עוול, לכינוי משוקץ, חרם ותועבה. רש"י על כל פנים אבל הוסיף עוד כינוי שהוא לכאורה לא הביא על זה שום מקור, סנוי, שרש"י הביא. ומהפסוקים שהוא אמר לא כתוב את הביטוי סנוי, אולי בגלל שכתוב שקץ תשקצנו, שתי הכפל הלשונות, זה מוסיף שהוא גם כן סנוי. לא תישא פני דל, שלא תאמר אני הוא זה והשיר חייב לפרנסו. אז הכן הוא בדין ונמצא מתפרנס בנקיות, הוא יוצא לזכות את השיר בצדקה, ויגיד האדם הזה הוא אני, ועכשיו מה, נחייב אותו לשלם כסף? נתה את הדין, להפך, שהשיר יצטרך לשלם לעני, ואז אני אקבל ביושר. אין, לא מערבבים מצוות צדקה בשיפוט, נכון. ולא תהדר פני גדול, שלא תאמר השיר הוא זה, בן גדולים הוא זה, איך אביישנו וראה בבושתו, עונש יש בדבר. הוא יפחד, מה, אני אביישת האדם הזה שהוא בן גדולים והוא עשיר? הדיין יכול לחשוש, יענישו אותי מן השמיים שאני ביזיתי בן גדולים. לכך נאמר ולא תהדר פני גדול, אין שום עונש ושום דבר. בדין לא מסתכלים לא על גדול ולא על קטן. בצדק תשפוט עמיתך, כמשמעו. דבר אחר, וידן את חברך לכף זכות. בצדק תשפוט עמיתך זה לא רק הוראה לדיינים, אלא זה גם הוראה לכל אדם ואדם. כשאתה רואה את החבר שלך שהוא עשה מעשה, והמעשה הזה אתה יכול לפרש אותו או לחיוב או לשלילה, אז בצדק תשפוט עמיתך. עמיתך העמית שלך, דהיינו החבר שלך, תמיד תדון אותו לכף זכות. פסוק ט"ז. לא מדובר על דיין, אלא על חבר. אתה רואה בן אדם,
כי ככה זה הצדק.
מי אומר? אתה יכול להסתכל עליו גם ולמצוא עליו לימוד זכות. לפעמים אנחנו אומרים על השני דבר כי אנחנו רוצים לחפש אצלו את הצד השני. פסוק הבא אומר, לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך, אני אדוני. אומר רש"י, לא תלך רכיל. מה הפירוש? אני אומר על שם שכל משלחי מדנים, משלחי מדנים זה כל אלה שמגרים מחלוקות ומריבות ומספרי לשון הרע, הולכים בבתי רעיהם לרגל מה יראו רע או מה ישמעו רע לספר בשוק, לכן נקראים הולכי רכיל. מה פירוש הולכי רכיל? הולכי רגילה, איש פיימינט בלעז, דהיינו הם מרגלים. זה הפירוש לא תלך רכיל. המילה רכיל, כפי שרש גם יסביר בהמשך, שהוא מלשון מרגל. לרחל זה נקרא לרגל. מחזק רש"י את דבריו ואומר כך, וראיה לדבריי, שזה בגלל שהוא כמו מרגל שהולך מפה, הולך לשם, מה ההוכחה שזה המשמעות? שלא מצינו רכילות שאין כתוב בלשון הליכה. כל פעם שהתורה מדברת על המושג רכילות, זה מיד מתחבר למושג ללכת. מביא רש"י שתי דוגמאות. פסוק אחד שכתוב אצלנו, לא תלך רכיל, זה הפסוק שקראנו אנחנו. פסוק שני מביא רש"י מספר ירמיהו, כתוב הולכי רכיל נחושת וברזל. על כל פנים, מה רואים? שבשני המקומות הללו על רכילות כתוב את הביטוי ללכת, הליכה. ושאר לשון הרע, כשהתורה מדברת על לשון הרע, לא באופן שמוזכר שם את הביטוי רכיל, אלא כשכתוב לשון הרע, אין כתוב בו הליכה. לדוגמה, מביא רש"י את הפסוק שכתוב בתהילים, מלושני בסתרהו. או פסוק שני שגם הוא בתהילים, לשון רמיה. פסוק שלישי גם הוא מתהילים, לשון מדברת גדולות. כל השלושת הפסוקים הללו שמדבר על לשון הרע, לא כתוב את המילה ללכת. הלשון מדברת, אבל לא כתוב הליכה. אז למה אצלנו כן כתוב הליכה? סימן שההליכה שקשורה לרכילות, זה פעולה מיוחדת שלא סתם אתה עומד ומדבר, אלא אתה הולך ומסתובב ומחפש מה תראה פה כדי לספר שם. אתה רחלן, זה העבודה שייחודית. ודאי שאסורים, רק צריך להגדיר מה התורה מתכוונת.
הראשון, זה שהולך, זה הופך את הדבר הזה, את הלכידות למקצוע. צריך לחפש אותה.
כן,
צריך
פשוט
לה... זה עוד ועבוי, זה עוד יותר גרוע.
הוא אומר שלכך אני אומר, שהלשון הולך ומרגל. הלשון מרחל, פירושו מרגל. אז למה כתוב מרחל? למה לא כתוב מרגל? למה החלפנו את המילה? אומר רש"י כלל שהכף נחלפת בגימל. מה כל ההבדל בין המילה לרגל או לרחל?
גימל
וכף. הם אותיות המתחלפות. למה הן מתחלפות? שכל האותיות שמוצאים ממקום אחד מתחלפות זו בזו. כל האותיות שהן באות מאותו מוצא, יש ביניהם חלופה. לדוגמה, בית בפי. אנחנו יודעים שאותיות השפתיים זה בומף. בית ופי מאותו מוצא משפתיים, אז הם יכולים להתחלף. וגימל בחף וקוף בחף. האותיות גיחק, הן באות מהחך. גם הגימל וגם הקוף יכולות להתחלף עם חף. ונון בלמד. אנחנו יודעים שאותיות דטלנט הן באות מהלשון. דלת ולמד באות מאותו מקור. וזין בצדיק, האותיות זס שרץ באות מהשיניים. אז הן מתחלפות ביניהן. וכן מביא רש"י עוד מקור, עוד הוכחה, כתוב בספר שמואל, וירגל בעבדך. מה זה וירגל? ריגל במרמה לאמור על הירה. וכן מביא עוד הוכחה מתהילים, לא רגל על לשונו. מה זה רגל? אותו דבר, רחל. וכן הוכחה נוספת לחזק את דבריו, אומר רש"י, רוחל סוחר, שהוא רוחל, מה הוא עושה? הסוחר הוא מרגל אחר כל סחורה. מה זה רוחל? הוא קונה מפה, מוכר פה. אז יש אחד שהוא רוחל במסחר, בחפצים, ויש אחד שהוא רחלן במילים, אבל שניהם עושים את אותו פעולה. וכל המוכר בסמים להתקשט בהם אנשים, על שם שמחזר תמיד בעיירות, נקרא רוחל, לשון רוגל. ותרגומו, איך אונקלוס מתרגם את המילים לא תלך רכיל? אז הוא אומר לא תיחול קורצין. מה זה נקרא לא תיחול קורצין? כמו, מביא רש"י דוגמה לדברי אונקלוס שכתוב בספר דניאל, ואכלו קרצאון דיהודהי. שם מדובר שהרי חנניה, מישאל ועזריה, כידוע, לא רצו להשתחוות לפסל שעשה נבוכדנצר. אז שם כתוב שהיו אנשים כסדיים שניגשו למלך נבוכדנצר להלשין על חנניה, מישאל ועזריה שהם לא רוצים להשתחוות לפסל. ההלשנה הזו נקראת בפסוק ואכלו קרצאון. אכלו קרצאון פירושו שהם מלשינו. אז גם פה אונקלוס מתרגם לא תיחול קורצין, המילים לא תלך רכיל. או מביא רש"י עוד דוגמה, שזה כבר לא מפסוק, זה מלשון של הגמרא. כתוב אכל קורצה בי מלכה. שם כתוב על מישהו שהלשין אצל המלך, כתוב אכל קורצה. למה בכל אופן אומרים שלרחל זה נקרא לאכול קורצה? מה הקשר בין אכילה לבין רכילות? אומרה שדבר מעניין. נראה בעיניי שהיה משפטם לאכול בבית המקבל דבריהם שום על עתה. כשאתה היית הולך לרחל אצל מישהו ולספר לו איזה לשון הרע על משהו שראית, אחרי סיום הסיפור היית מקבל איזה משהו לאכול, כן? ורש"י לא קורא לזה אכילה אלא על עתה. על עתה זה בדרך כלל ביטוי שמשתמשים לא על בני אדם אלא על בהמות, כי המעשה הזה לאכול כתוצאה מחיזוק דברי לשון הרע זה כמו אכילה של בהמה, לא של בן אדם. אבל על כל פנים ככה היה הנוהג, והוא גמר חיזוק שדבריו מקוימים ומעמידן על האמת. זה שהוא אוכל שם זה כאילו הוא נותן חותמת על הדברים שהוא אמר שיש להם אמיתות. ואותה על עתה נקראת אכילת קורצין. למה קוראים לאכילה הזו קורצין? לשון קורץ בעיניו, כתוב במשלי. מה זה קורץ בעיניו? אדם רוצה, תן קריצה בעין, מה זה נקרא? הוא רוצה לרמז, תשמע, אני אומר לך כך וכך עם הדברים, שכן דרך כל הולכי רכיל לקרוץ בעיניהם ולרמוז דברי רכילותן, שלא יבינו שאר השומעים. אז אם ככה הכל מתחבר יחד, לאכול קורצין זה לאכול משהו, לקרוץ עם העיניים, זה נקרא לרחל ולרגל, וכל העריכות הזו הסבירה לנו מה התורה אוסרת לנו פה, לא תלך רכיל בעמך. הסיום של הפסוק אמר, לא תעמוד על דם רעך. מה זה נקרא לא תעמוד על דם רעך? למה התורה אומרת את זה בלשון שלילית? לכאורה התורה הייתה צריכה לכתוב את זה בלשון חיובית. תעמוד ותדאג לשלימות רעך. מה זה לא תעמוד על דם רעך? אומר רש"י, הכוונה היא כך. לא תעמוד על דם רעך לראות במיטתו ואתה יכול להצילו. כגון תובע בנער וחיה או לסתים באים עליו. מה זאת אומרת? מדובר במצב שאדם היה יכול להגיד לעצמו, אני כן יעמוד על דם רעי. מה זאת אומרת? אני לא יעזור לו ויציל אותו. למה שאדם ירגיש ויחשוב לא להציל את השני? כי הוא חושב לעצמו, נכון שאני יכול להציל אותו, אבל בזה שאני אציל אותו, אני נכנס לסיכון עצמי. לא ודאי סיכון, אלא ספק סיכון. ופה מי אומר שאני חייב להכניס את עצמי לאיזה סיכון בשביל להציל את השני? איזה מצב? זה מביא רש"י דוגמה. שאתה רואה אדם טובע בנער.
בים אפילו.
כן, נער, ים, נער, לא משנה. זה שהוא טובע בנער, אז זה מצב שהוא בסיכון. ויותר מזה, וחיה או ליסטים באים עליו. אז הוא גם טובע וגם ליסטים או חיה באים עליו, והוא ממש נמצא בסיכון. אתה יכול להצילו, כמו שרש"י אמר, ואתה יכול להצילו. רק מה? אתה גם נכנס פה לאיזשהו סיכון מסוים. פה יכול היצר הרע לבוא ולהגיד לך, במצב כזה אני לא חייב להיכנס לסיטואציה הזו. וזה אומרת לך תורה, לא תעמוד על דם רעך, אל תעמוד מהצד. אם אתה יכול להצילו, אז אל תחשוש ותיכנס לעניין. אני השם נאמן לשלם שכר ונאמן להיפרע. מי שעושה עבירה, הקדוש ברוך הוא ייפרע ממנו. פסוק י' ז', לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. אומרת לנו התורה כאן, גם כשאנחנו מוכיחים מישהו שאין ברירה וצריך להוכיח אותו, אז אומרים אל תוכיח אותו באופן שאתה תקבל חטא בהוכחה. הרי כשאתה הולך להוכיח אותו אתה רוצה הרי לעזור לו, אז תיזהר לא להכניס את עצמך לבעיה בהוכחה. מה הבעיה שיכול להיות? אומר רש"י משפט אחד, ולא תישא עליו חטא, לא תלבין את פניו ברבים. כי אם אתה תוכיח אותו בצורה כזו שאתה תבייש אותו ברבים, אז יכול להיות שהרווחת אולי במרכאות שהוכחת אותו, אבל אתה גרמת לעצמך רעה וחטא כי אתה ביישת אותו. לכן אם אתה רוצה להוכיח אותו, תוכיח אותו אבל בינו לבין עצמו בצורה דיסקרטית ובצורה שקטה, לא לבייש. פסוק י"ח, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך, אני אדוני. אומר רש"י, לא תיקום. מה זה נקרא לא ליקום? מה זה נקרא נקמה? נביא רש"י דוגמה. אמר לו השילני מגלך, אומר ראובן לשמעון, תלווה לי בבקשה את המגל שלך. המגל בשביל לקצור חיטים למשל.
לא משנה.
אמר לו לב, אומר שמעון לא רוצה להלוות לך את המגל. למחר אמר לו, השילי לי קרדומך. למחרת בא שמעון לראובן, אמר לי, תשיל לי את הקרדום שלך לחטוב עצים. אמר לו, עונה ראובן לשמעון, איני משילך כדרך שלא ישאלת אני. אתה לא נתת לי את המגל, אני היום לא נותן לך את הקרדום.
זה נקמה.
זוהי נקימה. כן. ואיזוהי נתירה. אמר לו, השילי לי קרדומך. אם ראובן אומר לשמעון, תשיל לי את הקרדום שלך בשביל לחטוב עצים. אמר לו, לאו, שמעון לא רוצה לתת את הקרדום. למחר אמר לו, השילי לי מעגלך. למחרת הפוך שמעון מבקש מראובן, תשילי את המעגל שלך כדי לקצור חיטים. אמר לו, היי לך, קח את המעגל, ואיני כמותך שלא ישאלת אני. לא כמוך שלא נתת לי. זוהי נתירה. למה קוראים לזה נתירה? שנותר האיבה בליבו, הוא עדיין שומר בלב את השנאה, אבל בשאינו נוקם. עכשיו יש כאן רמז מעניין, אם שמתם לב, כשראשי מביא את הדוגמאות, הוא משנה ואומר, כשראובן ביקש, הוא ביקש מגל.
כן.
וכששמעון בא למחרת, הוא ביקש קרדום.
כן.
ואחר כך, בדוגמה של נתירה הפוך, ראובן בא לבקש קרדום, והוא בא לבקש מגל. למה הדוגמאות הללו? הדוגמאות הן בדווקא, יש לזה חשיבות גדולה מאוד ומשמעות מאוד גדולה. למה? מגל וקרדום הם שניהם כלי עבודה. אבל יש הבדל ביניהם. המגל הוא כלי עבודה עדין, שאתה קוצר איתו חיטה. הקרדום הוא כלי עבודה גס, שאתה חוטב איתו עצים. בא ראובן לשמעון ואומר לו, תלווה לי בבקשה את המגל שלך. מגל זה כלי עדין. אומר שמעון, לא רוצה לתת לך, זה עדין, אני פוחד, לא רוצה. מחרת בא שמעון לראובן ואומר לו, תלווה לי את הקרדום שלך, זה גס. לא יכול לבוא ולהגיד לו, תשמע, אתה לא נתת לי את הדבר העדין, אני לא רוצה לתת לך. פה הוא מבקש ממך דבר גס שאפשר לעבוד איתו בתוקף. הוא אומר לו, לא רוצה לתת. זה נקרא שהוא נוקם. כי אם זה היה באותו מידה, למשל, שאומר לו, אתה לא נתת לי את המגל, אני גם פוחד על המגל שלי.
אז מה זה אין?
זה עוד לא נקרא נקימה, כי זה
לא נקימה.
נקימה זה נקרא, מביא רש"י דווקא את הדוגמה הזו, שהוא נותן לו, הוא מונע ממנו, לא באותו מידה, זה לא באותו מידה, אתה יש לך יותר אפשרות לתת לו כי זה לא אותו סוג בקשה. בהפוך, בנתירה, מבירה שדוגמה בדיוק הפוכה. מה זה בנתירה? הוא הראשון ביקש קרדום. קרדום זה משהו גס. אמר לו, לא רוצה לתת לך. למחרת הוא בא לבקש ממנו מגל שזה משהו עדין. עכשיו, אם הוא היה אומר לו, אני מצטער, אני לא יכול לתת לך את הדבר העדין, זה מדי עדין. לא הייתי אומר שזה נקימה, זה משהו עדין, הוא פוחד עליו, אתה לא חייב לתת את כל הדברים שלך עדינים. והוא בא ואומר לו, כך, אני נותן לך את הדבר העדין, ואני לא כמוך שלא נתת לי את הדבר הגס. למרות שהייתי יכול לחשוב שיש פה איזה מידת חסד גדולה, כי אתה מוכן לתת אפילו, אבל עצם הדבר שאתה אומר את זה ושומע את האיבה, זה נקרא נתירה. לכן רש"י מחליף את הדוגמאות לחדד את המשמעות של נקימה. ואהבת לרעך כמוך, אומר רש"י, אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. מה רש"י רוצה להגיד כאן, למרות שכולנו מכירים את המשפט הזה לרבי עקיבא, ומה רש"י לא אומר סתם דברים, כי רש"י יש לו כאן קושי. אומרים לנו בתורה כל כך הרבה איסורים, לא תיקום ולא תיטור ולא תשנא ולא תלך רכיל ואכול. אחרי זה אומר לי, ואהבת לרעך כמוך. לא, המילה הזו, ואהבת לרעך כמוך, זה מילה אחת שכוללת הכל. תגיד, ואהבת לרעך כמוך, ואל תגיד את כל הפרטים, כי אם אתה אומר ואהבת לרעך כמוך, אז כל פרט ופרט, למרות שזה לא יהיה כתוב, אתה מיד תדע, התורה אומרת ואהבת לרעך כמוך, איך הייתי רוצה שיתנהגו כלפיי, ככה אני אנהג, ואז לבחורה לא צריך להגיד את כל השאר, אפשר את כל השאר לחסוך בשלוש מילים. אומר רש"י, לא, זה כלל, ויש לו פרטים, ככה הסדר, אתה מביא את הפרטים, יש גם את הכלל. אם תבוא ותשאל אותי, בדרך כלל שיש לך כלל ופרטים, אז הכלל והפרטים צמודים וסמוכים זה לזה. והכלל הזה, יש לו פרטים שמפוזרים בכל התורה. אתה תתפגש עם פרטים שכתובים בספר שמות ובספר דברים, שהם כולם פרטים של אותו כלל. אז איך יכול להיות שאתה קורא לזה כלל, והם פרטים, הם כל כך כתובים רחוק ממנו? הוא אמרה שזה כלל גדול בתורה. אם זה כלל קטן, אז הכלל הקטן יכול להיות צמוד לפרטים, אבל אם זה כלל גדול, אז לא משנה איפה הוא כתוב, הוא כלל גדול, והפרטים שלו מפוזרים על פני כל התורה. פסוק יותר. את חוקותיי תשמור, בהמתך לא תרביע כליים, שדך לא תזרע כליים, ובגד כליים שעטנז לא יעלה עליך. אומר רש"י, את חוקותיי תשמור, ואילו הן, מהם החוקים? אז הפסוק בעצמו מפרט, מהם החוקים? בהמתך לא תרביע כליים וגומר. חוקים, שכתוב בתורה חוקים, למה הכוונה? אילו גזרות מלך שאין טעם לדבר. זה המלך גזר ואין לזה טעם ודעת, זה למעלה מטעם ודעת, זה נקרא חוק. ובגד כליים. לכאורה, האיסור הזה לא ללכת עם בגד כליים, כתוב כבר בספר דברים, שם כתוב לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו. למה התורה צריכה לכתוב את האיסור הזה פעמיים? אומר רש"י, למה נאמר? אז אומר רש"י, אם היה כתוב רק לא תלבש שעטנז, בלי הפסוק בגד כליים, לא הייתי יודע את כל הפרטים של המצווה, הייתי חייב לכתוב גם את זה. מדוע? לפי שנאמר לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו, הייתי יכול להבין מהפסוק ההוא, לא ילבש גזי צמר וניצי פשתן. אם אדם ייקח גזי צמר שגזזנו את הצמר מהכבשה, או שלקחנו את הפשתן שכתפנו אותו, אבל עדיין לא עשינו ממנו חוטים, רק עשינו מזה פשתן שמנפצים אותו, עושים אותו דק, אבל עוד לא שזרנו מזה חוטים. סתם אם אדם ישים על עצמו גזי צמר וניצי פשתן, מה זה גם אסור?
כן.
אומרים לא. זה מותר. מה, מדוע? תלמוד לומר בגד, כתבה פה התורה את המילה בגד, בגד, מה ההגדרה של בגד? דבר שהוא שזור. אם הוא לא שזור זה לא בגד. אז אם היה כתוב רק לא תלבש שעטנז, אז הייתי אולי חושב לאסור גם גזי צמר וניצי פשתן. כתבה לך התורה בגד, שבגד בלבד זה אסור. מניין לרבות הלבדים, מאיפה אתה יודע שאם זה לא באופן של גזי צמר וניצי פשתן, אלא זה לבדים, זה לבד. מה זה לבד? זה חתיכות גדולות, אבל עדיין זה לא שזור אחד בשני. מאיפה אתה יודע שגם זה מותר? תלמוד לומר שלכאורה לבדים זה כבר בגד. כמו בגד, למשל אדם יכול לקחת על עצמו, להלביש על עצמו איזה לבד אחד גדול, רק זה לא שזור, זה כאילו גוש אחד גדול. אולי גם זה אסור, איך אתה יודע? כתוב בגד, אז בכל צורה, אז אני צריך שכתוב גם את המילה שעטנז. המילה שעטנז אומרת לי מה סוג הבגד האסור שהוא יהיה שעטנז. מה הפירוש של המילה שעטנז? שעטנז זה שלוש מילים, מחוברות ליחד. תלמוד לומר שעטנז דבר שהוא שועה, שועה זה נקרא חלק, תבוי ונוז. זה תבוי ונוז, זאת אומרת זה מעובב ממש ביחד. אז אני צריך בעצם, כדי לאסור את הבגד, צריך את שתי הפרטים. שהוא גם יהיה שעטנז, גם חלק, תבוי ונוז, והוא גם יהיה בגד ולא ניצי פשתן או גזי צמר.
איך אנחנו לא יכולים להיחשב? איך אנחנו
נמנעים להיחשב? על זה צריך, כשהולכים לקנות בגדים, לדעת שבאמת הבגד שקונים הוא לא שעטנז, ויש היום מעבדות שבודקים את העניין הזה, ויש הרבה בגדים שקונים שהם כבר באים עם התווית של הכשרות שאין על זה שעטנז, למרות שהיום יש עדיין מצבים של להיכשל בשעטנז, אבל רוב רובם של הבגדים הרגילים, הסטנדרטים שקונים, הם הכל עשויים מכל מיני דברים סינתטיים למיניהם, שהיום לא מכניסים בהם כל כך פשתן וצמר, אז הבעיה הזו של השעטנז בדור שלנו ירדה, למרות זה צריך בהחלט זהירות ובדיקה. ממשיך רש"י ואומר, מה הפירוש של המילה נוז? ואומר אני, נוז לשון דבר הנמלל. הפירוש של נוז זה דבר שמחובר ומפוטל ביחד, ושזור זה עם זה לחברו. משתיר בלז, משתיר זה נקרא להרבב. כמו מביא רש"י הוכחה שהמילה נוז זה מלשון ערבוב. מביא רש"י ציטוט ממה שכתוב בגמרא במסכת מועד קטן. חזיין לנזי דעית בהון. שם המסכת מועד קטן מדובר האם מותר בכל המועד לעקור מהשדה סומסום. שומשום. שם כתוב שמותר. ואת הגמרא, למה מותר? מה עושים מהסומסומים האלה? אפשר לעשות מזה שמן. מתי אפשר לעשות שמן? רק אחרי שזה מתייבש. מתי זה התייבש? לא בכל המועד, התייבש אחרי כל המועד. יוצא שכשאני עכשיו תולש את הסומסום בכל המועד, אני עושה מלאכה בכל המועד, לא לצורך כל המועד. אסור לעשות מלאכה בכל המועד שלא לצורך כל המועד. אז למה מותר לעקור סומסומים בכל המועד? עונה הגמרא שמה שנכון שאי אפשר להפיק תועלת מכל הסומסומים, זה חזיין, אבל למה זה ראוי, למה זה נראה? לנזי דיידבון, מה זה נזי? יש גרעינים שהם התייבשו ונקמשו כשהם עדיין היו מחוברים. ואותם אלה שהם כבר יבשים וכמושים, מהם אני יכול להפיק שמן מיידית. ולכן בגללם מותר כבר לעקור את כולם. על כל פנים, מה המילה שרשי רצה להביא מהמשפט הזה? מילה אחת, נזי. מה זה נזי? הכמוש והמעובב יחד בעוד היותם מחוברים. אצלנו גם כנוז, נזי, אותו משמעות, מה שממשיך ואומר שאנו מפרשים לשון כמש. פליישטריר. עד פה הסביר רשי ששעטנז מלשון שוע תבוי ונוז, מסיים רשי ואומר, אבל יש מישהו שחולק על דבריו בפירוש המילה שעטנז, ולשון שעטנז פירש מנחם, מנחם זה היה אחד מהמפרשים המדקדקים הגדולים שכבר נפגשנו איתו מספר פעמים, קורא לו מנחם בן סרוק, אז הוא חיבר, הוא הסביר ששעטנז מחברת צמר ופשתים. כל חיבור של צמר ופשתים ביחד, אפילו שזה לא בצורה של שוע תבוי ונוז, אז זה גם כן קיליים זה אחלה וחיבור של שני דברים יחד. נכון,
מנחם היה לפני
רשי, נכון? פסוק חף, עוברים למצווה ואיסור שונה. ואיש כי ישכב את אישה שכבת זרע, והיא שפחה נחרפת לאיש, והובדה לא נבדתה או חופשה לא ניתן לה, ביקורת תהיה לא יומתו כי לא חופשה. מה הפירוש של זה? נגיד את זה קודם בעל פה ואחרי זה נקרא בפנים. אם מדובר באישה שהיא שפחה, שפחה כוונה שפחה כנענית, שפחה גויה, והיא הייתה נמצאת תחת בעלות של שני שותפים, הלכה אומרת ששפחה כנענית, אותו דבר עבד כנעני, כשהם משתחררים מהאדון, השחרור הופך אותם ליהודים גמורים. כי גם כשהם היו אצל האדון כשפחה כנענית או כעבד כנעני, הם חייבים בחלק קטן מהמצוות, מאותה מצוות שאישה חייבת גם הם חייבים, הם גירים ברמה מאוד מסוימת, נמוכה, בעת השחרור שלהם, הם בעצם מסיימים את הגירות שלהם, הם הופכים להיות יהודים לכל דבר. בזמן, היום אין לנו את המושג של עבד כנעני, כי אין יד ישראל תקיפה. עכשיו, בזמן שהשפחה מתגיירת, דיינו, בזמן שמשחררים אותה לגמרי, אז היא יהודייה לכל דבר, עם מי יכולה להתחתן? עם כל יהודי. בזמן שהיא שפחה, עם מי יכולה להתחתן? או עם עבד כנעני, שהוא כמוה, או למדנו, אם אתם זוכרים, בספר שמות, שהוא יכול לתת לעבד עברי, עבד יהודי, בזמן שהוא נמצא כעבד באותם שש שנים, למדנו שם כתוב, אם אדוניו ייתן לו אישה, איזה אישה הוא ייתן לו? שפחה כנענית, כך למדנו שם. עכשיו, עד פה מדובר במצב רגיל, שפחה שהיא עדיין כנענית, יכולה להתחתן עם עבד עברי באותם שש שנים, או עם עבד כנעני כמוה וכו'. מה יהיה אם השפחה הזו היו לה שני בעלים, שותפים, והלך אחד מהשותפים ושחרר אותה, את חלקו הוא שחרר, השותף השני עדיין לא שחרר, מה ההגדרה שלה אם כך? היא נקראת חציה השפחה וחציה משוחררת. עם מי יכולה להתחתן אחת כזו? עם גוי מוחלט היא לא יכולה, כי יש לה כבר חצי יהודי. עם יהודי רגיל היא לא יכולה להתחתן. למה? כי יש לה עדיין חצי שפחה. מי היחיד שיכול להתחתן איתה? עבד עברי. למה? כי עבד עברי יכול הרי להתחתן עם יהודיה רגילה, כי הוא יהודי. הוא יכול גם להתחתן עם שפחה כנענית, 100% כנענית, אמרנו שעבד עברי מותר. אחת כזו שהיא חצייה משוחררת וחצייה כנענית, עבד עברי יכול להתחתן איתה. אחרי ההקדמה הזו נתקדם עוד שלב. כל זה אני אומר בקיצור, נראה את זה ברש"י. הלך עבד עברי וקידש שפחה כזו, שהיא חצייה שפחה, חצייה כללית, היא מאורסת לעבד עברי. הלך אחר כך יהודי וכי ישכב את אישה עם אישה כזו.
אבל הבית שלה?
יהודי לא משנה, אבל הבית שלה יהודי אחר. אילו היא הייתה יהודיה מוחלטת והיא הייתה אשת איש, אז מה דינו של אדם שנמצא עם אשת איש? חייב קראת. אם היא הייתה שפחה כנענית לגמרי, הוא לא היה חייב קראת. אבל היא במצב כזה שהיא חצי חצי. מה קורה במצב, מה דינה ומה דינו? על זה מדובר כמו בפסוק הזה. עכשיו נקרא את רש"י. נחרפת לאיש, מה הכוונה נחרפת לאיש? מיועדת ומיוחדת לאיש. השפחה הזו שהיא חצי חצי היא כבר מיועדת, זאת אומרת היא כבר מאורסת לאיש מסוים. ואיני יודע לו דמיון במקרא. אומר רש"י, המילה נחרפת לא מצאתי לו בכל המקרא מילה דומה. על כל פנים ממשיך רש"י ואומר, על מי מדובר פה? הוא בשפחה כנענית שחצייה שפחה וחצייה בת חורין, המאורסת לעבד עברי. למה דווקא לעבד עברי שמותר בשפחה? הכתוב מדבר, כי הרי אם שפחה גמורה הרי היה מותר לו, אז מותר לו גם עם אחת כזו. והפדי לא נבדעת, מה הכוונה? פדויה ואינה פדויה, כי אחד מהשותפים פדע אותה והשני לא. וסתם פדיון בכסף, בדרך כלל שפודים זה בכסף, זאת אומרת יבוא אדם, ייתן לאדון כסף, יגיד לו, קח כסף בשביל לשחרר את ה... או חופשה בשטר, או שאחד מהשותפים נתן לה שטר שחרור, אמר לה, כתב לה הרי את משוחררת, השני לא שחרר אותה. מה קורה במקרה כזה? איזה סוג עונשים נותנים לה, ואיזה עונש ייתנו לו? להגיד לו קראת אי אפשר. למה? כי היא לא אשת איש מוחלטת. להגיד שום דבר פטור בלא כלום גם אי אפשר, כי בכל אופן היא חצי יהודיה, מאורסת. אז במצב כזה מה עושים? אז נראה קודם כל בעל פה מה עושים. את האישה נותנים למלכות, ואת האיש הוא חייב לכפר על המעשה שלו על זה שהוא הביא קורבן לבית המקדש. זה נקרא קורבן אשם שפחה חרופה, כך קוראים לזה. אומר רש"י, ביקורת תהיה, מה הכוונה? פירוש המילה ביקורת זה ציווי לבית הדין. בית הדין צריכים לבקר את הדבר, לעשות ביקורת על הדבר, זאת אומרת לדאוג שיהיה כאן איזשהו ענישה והרתעה לעתיד. ומה עושים? אומר רש"י, היא לוקה ולא הוא. יש על בית דין לבקר את הדבר שלא לחייבה מיתה. למה לא הורגים אותה? כי היא לא אשת איש גמורה, כי היא לא חופשה, היא לא לגמרי בחופש, ואין קידושי הגמורים. אילו היא הייתה חופשה, אם הייתה בחופש מוחלט, אז היא הייתה מקודשת כיהודיה רגילה, והיא הייתה אשת איש, ואז היה צריך להרוג אותה. דבר נוסף אומר רש"י, למה כתוב את המילה של מלכות בביטוי ביקורת? למה לא כתוב היא לוקה? אתה לא יכול לכתוב את המילה היא לוקה? למה כותבים ביקורת? אומר רש"י, יש כאן עוד רמז. המילה ביקורת יש בה שתי מילים מחוברות. בקריאה תהיה. קריאה מלשון לקרוא עליה משהו, תהיה. מזה לומדים שמתי שנותנים למישהו מלכות, לא רק מרביצים לו פיזית, אלא גם קוראים עליו ואומרים עליו כמה מילים קשות, ולפעמים המילים הקשות יותר כואבות מהמכות. אומר רש"י כך, ורבותינו למדו מכאן שמישהו במלכות יהיה בקריאה, שהדיינים המלכים קוראים על הקורא, אם לא תשמור לעשות וגומר, ויפלה השם את מכותיך וגומר. כי לא חופשה, לפיכך אין חייב עליה מיתה, שאין קידושי הקידושין. האם חופש, אבל אם היה המקרה הזה קורה אחרי שהיא כבר הייתה משוחררת לגמרי, אז היא הייתה הופכת להיות אשת איש כשעבד עברי, או יהודי אחר היה מקדש אותה, קידושי הקידושין וחייב מיתה כי אשת איש. ואז מה עונשה מלכות? מה עונשו של הגבר? פסוק כ"א. והביא את השמו לאדוני, אל פתח אוהל מועד אל השם, וכיפר עליו הכהן באל השם לפני אדוני על חטאתו אשר חטא, ונסלח לו מחטאתו אשר חטא. קשה פה לרשי, לכאורה יש כאן שתי מילים שחוזרים על עצמם, על חטאתו אשר חטא, מחטאתו אשר חטא. למה פעמיים? אומר רשי, ונסלח לו מחטאתו אשר חטא, לרבות את המזיד כשוגג. גם אם הוא היה עושה את זה בשגגה וגם אם הוא עשה את זה בזדון, הוא יקבל את אותו פעולה של קורבן, והקורבן יחפר לו.